אנחנו בשעה טובה בחודש אדר, אבל אנחנו עכשיו מתמקדים בפרשת השבוע, שאם זה נקרא גולת הכותרת של שבת קודש, כפי שלימדנו קדושי מכובד, האריזה לקדוש, שהשבת, קבלת השבת, לא מתחילה בשישי בין השמשות אחר הצהריים, אלא כבר כשאמרנו אתמול בשיר של יום, היום יום רביעי בשבת קודש, חיוונו להמשיך על עצמנו תוספת נפש מהשבת הבאה עלינו לטובה. כשאמרנו הבוקר היום עם חיוך כמובן, היום יום חמישי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת הבאה עלינו לטובה. וכשאמרנו, כשנאמר, מחר בעזרת השם, גם עם חיוך. היום יום השישי בשבת קודש, נכוון להמשיך עלינו תוספת נוספת, נשמה מהשבת הבאה לא טובה. ואז בערב שבת קודש נגיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה להמשיך עלינו נשמה יתרה שנאמר. תני נדה, יא, 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 יא. Na 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 ya ra ra da da ya ya na 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 ni na 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 ya ba 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 ni na 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 ni ni da ya ba 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 ni na na Di na 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 ya ba 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 ya ya na na ya na 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 ya na 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 ya ya na 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 ya na 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 di di na 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 na
da 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 da
השיעור מוקדש לנשמת סבא צבי בן רבקה, זיכרונו לברכה, משפחת סנדיק, שהיום היה יארצייט שנה להסתלקותו, ולנשמת מחותנו, הגאון הנסתר, רבי חיים אבא בן יצחק אייזיק, משפחת פטמן, זיכרונו לברכה, שהיה מבאי ביתו של החפץ חיים, ממש בתורנר, ואחרי זה תלמיד מובהק של ברוך בר מקמניץ, בן אדריקת שמואל, זיכרונם לברכה, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. בשעה טובה ומוצלחת ומשמחת ממש, הגענו לחטיבה האחרונה של חומש הגאולה, שזה החטיבה שעוסקת במשכן וחליו, אם כי צריך לדייק בכלים ואז במשכן, אבל זה כבר גמרא שלא נדון בה כרגע, על היחס בין הכלים והמשכן. צריך לדעת ולהגיד בישרות ובכנות שהחטיבה הזו החטיבה הארוכה ביותר בתורה, שעוסקת בנושא אחד. בניית המשכן וחליו, בניית הכלים והמשכן, יש לנו שתי פרשיות, תרומה ותצווה, שמוקדשות לציווי על הכלים ועל המשכן, עוד שתי פרשיות, ויקל פקודי, שעוסקות ביישום, ויש לנו חלק מכתיסה, שגם בעניינים הללו, סך הכל סדר גודל של כ-450 פסוקים, שבערך, פלוס מינוס 450 פסוקים, שמוקדשים לעניין הזה. בשביל לסבר את האוזן, מעשה בראשית, כמה פסוקים? 31 פסוקים, 34, נפסיק כבר יחולו. לא פרופורציונליים. זה 450 פסוקים וזה 31 פסוקים. ובעבר עסקנו בהיבטים שונים של הבנת הציווי וכן תעשו. את תביא את המשכן ואת תמיד כל חילה וכן תעשו, אמירה של הדורות, נראה את זה לא בהמשך. היום אני רוצה לעמוד וללמוד איתכם ביחד על היבט נוסף מן המשכן שאף הוא נוהג לדורות. וקודם כל צריך לעמוד על החידוש העצום שמובא בפרשה שלנו, שזה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. עד עכשיו עסקנו בקדושה אישית, קדושה של האדם או בקדושת הזמן, וזכור את יום השבת לקדשו, כן, קיבוע שבת, דברים כאלה. יש גישה של הרב פרופסור אשל, שהפך את השבת למקדש בזמן, לא נדון בה כרגע. אבל עכשיו, החל מפרשת תרומה מפרק כ"ה בחומש הגאולה, ואני מדגיש שזה חלק מהותי מחומש הגאולה, אנחנו עוברים לעסוק בהנכחה, בנוכחות של הקודש, דווקא במרחב המקום. לא באופן חד פעמי, כמו בסנה, שאן, נחל, כי המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, אלא קדושה שהקביעה וקיימה. קדושה נצחית, קדושה שכל עניינה ושכנתי בתוכם. אז אומרת התורה מקור א', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רבות דובר הצורך במקדש, מה ההבדל בין מקדש לבין משכן, וברצוני כיום להתמקד בצמד המילים האחרונות של הפסוק, ושכנתי בתוכם, כמובן בכותרת. לכאורה, כדי להבין את פשט הפסוק, חייבים להיעזר ברמז, שאף הוא פשט, אוקיי? כותב רבנו יעקב בעל אשר בעל התורים, על הפסוק הזה, מקור ב', ושכנתי, רמז לבית ראשון, כמילה ושכנתי, ושכן, תף יוד שנים, כן? תף יוד, גימטרי 410, בית ראשון, היה חי וקיים, עמד על תילו 410 שנים, ושכנתי, ושכן תף יוד שנים, וכן, ואתה קדוש יושב תהיות ישראל, קדוש עולה תפי ורבות ועשר, שמניין קדוש היה תהילות בישראל. ויש בו אותיות, ושכנתי זה לא רק שכן תפי, שכנתי זה גם שני תף כף, כי בית שני, רמז ל-420 שנים, גמרתי התף כף של בית שני. אז אומר לנו בעל הטורים על דרך הרמז שזה פשט, מתי ושכנתי בתוך העם? 410 שנים בית ראשון, 420 שנים בית שני. זאת אומרת בעל הטורים. כלומר, מתי מתקיים סוג שכנתי בתוך העם? כל עוד בית המקדש עומד על תילו, סך הכל קיימנו את המצווה שכנתי בתוך העם 830 שנים. 410, 420, סך הכל, נכון? לא טעיתי? יותר מ-100, אבל עדיין הצלחתי. 830, סבבה. אבל, מה קורה כאשר אין הבית קיים? יש לנו תרי"ג מצוות, כמה מתוכן נוהגות גם אחרי חורבן הבית, אתם יודעים? אז התשובה היא לא, רוב המצוות לא נוהגות היום. יש 271 מצוות שנוהגות כיום. אם אדם חי בארץ, הוא חי אפילו 290 מצוות אולי, משהו כזה, אבל לא מתקרב, לא 300 אפילו. יותר מ-50% מהמצוות בלתי ניתנות לקיום בהיעדר הבית, שתבינו מה זה גלות השכינה, מה זה חורבן הבית. ונשאלת השאלה, אז לכאורה לפי בעל הטורים, ושכנתי בתוכה, מה אתה עושה את זה שיעור עכשיו? אין. זה מסכת דווחים, זה סדר קודשים, זה לא נוהג בזמן של הבית קיים, כמו הרבה, כמו רוב המצוות. אבל האם באמת בלתי אפשרי לקיים ושכנתי בתוכם בהיעדר הבית? התשובה היא לא. והאלשיך הקדוש, רבנו משה אלשיך הקדוש, מתחיל בקושייה חזקה על עצם היכולת של הקדושה ובית המקדש לשכון בתוכנו. והוא מסביר זאת לאור מעלת בית המקדש. אולם לאחר מכן הוא מגיע ליסוד עמוק מאוד. יסוד ש... מי שהיה בחתונה של מורה ורבנו ראש הישיבה הרב ראם, אז בחלק ניכר מהאור, נגיד ברוב, אבל אולי אפילו ברוב החופות, הוא תמיד חוזר על אותו עניין של האלשך הקדוש הזה. אז בואו נראה את הדברים בפנים. האלשך, אני קורא בשורה השלישית במקור ג' הנה תצלן האוזניים משמוע כדבר הזה, כדבר הזר הזה. כי איזה הדרך ישכון אור שכינתו יתברך, שהוא אינסופי, כן, אינסוף ברוך הוא, בארץ על הזו, במקדש, כוננו בני אדם, במקדש אנושי. ועכשיו, וכאשר ראה כן תמה שלום עמך בשלום, ואמרו במנחים, בחנוכת המקדש, האומנם יישב אלוהים על הארץ? הנה תשובתו בצידו, הלא היא כי שם שער השמיים, מקום אל הורדת השפע העליון, להעיר על הארץ ולדרים עליה. ומאז נברא העולם שרתה שכינתה במקום ההוא, כי אל כן שם הקריבו את קורבנם אדם ונוח, ואברהם את יצחק ובנו. והטעם, למה? כי הוא מכוון, כלומר הטריטוריה של הר הבית, השטח, הוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. כי מאמר זל בירושלמי, על מכון לשבטך, מכוון לשבטך, כן? שזה מכוון הכיסא שלך. ועל ידי כן נתיבו אשר דיברו רבותינו זכרם לברכה באומרם, כי הנכנס בית המקדש של מטה, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו נכנס בשל מעלה, והכהן המקריב את עולת איש כאילו מקריב בשל מעלה, כי לסיבות הנזכרות בית המקדש העליון היה כיורד... הוא מתלבש בבית המקדש של מטה בכל פרטיו, וכאילו מקדש של מטה ושל מעלה יעמדו יחד, ועל כן לא ייפלא שבטו, שביתו, לא ייפלא שבטו יתברך, שהוא יושב שם במקדש אשר על הארץ, כי שם ביתו יתברך העליון, כאילו יושב בשני העולמות כאחד. זה ציטוטים יפים, אבל נראה את הביור השני של אשך הקדוש. ועוד ייתכן דרך שני בביור הכתובים, והוא בשום לב אל אומרו, ושכנתי בתוכם, ולא אמר בתוכו. והוא כי הנה שמעתי לומדים מכאן כי עיקר השראת שכינה באדם הוא, ולא בבית, מאומרו בתוכם ולא בתוכו, כלומר לא בתוכו בבית המקדש, אלא בתוכם. אז בנתור אמר בתוכם, בית ראשון ושני. אומר שכן לא, בתוכם זה רבים. ועל פי הדברים האלה תהיה כוונת הכתוב, ואז הוא למקדש, כי אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמענו, אחת ועשו למקדש, שנית שיעשו באופן להתקיים המקדש, במה שיכשירו מעשיהם להיות עצמם היכל השם. ותהיה שכינתו יתברך שוכנת בתוכם ובקורבם, שיהיו הם עצמם היכל השם המה. שיביא נועם השם עליהם בעצם. וזהו בשכנתי בתוכם. כי אינו יתברך עושה עיקר מהעצים והאבנים, כי מהאנשים צדיקים, אשר נפשותיהם משכנות לאביר יעקב. ועל בסיס הדברים הללו קובע השלה הקדוש, שחי קצת אחרי האלשך הקדוש, היו קצת מקבילים אפילו, במסכת תענית כותב השלה הקדוש, רבי משה לוי אורוביץ, ועשו למגדש שחנתי בתוכם, ושכנתי בתוכו, אבל אני אמר, כן, במקדש, ועשו למקדש יחיד, ושכנתי בתוכו, יחיד ויחיד, נכון? אלא אמר ושכנתי בתוכם, כי כל אדם מחויב לעשות מקדש, ודבר זה נוהג תמיד. מה, כל אדם בונה בית המקדש? אלא כל אדם צריך שהוא יהיה בית המקדש. ולכן פה שואל הבן, איך אפשר לבנות מקדש בתוכנו? איך נעזור לקדוש ברוך הוא לקיים כתוב פרשתנו, ושכנתי בתוכם. מוכר הסיפור החסידי על הרבי מקוצק, אחד הסיפורים היותר מוכרים עליו, שפעם אחת הוא יצא מחדרו בקומה השנייה של בית המדרש, יצא אחוז ככה דבקות, וצעק, מור רבי הבויסה, אחד הקדוש ברוך הוא נמצא. אחד אמר לו, השמיים זה השם, ארץ עדה לפני אדם, אמרו לו, לא, לא נכון. אמרו לו, קדוש, מלוך עולה ארץ כמו דור, לא נכון. אמרו לו, מה התשובה, מה הוא אמר רבי קוצק? הקדוש ברוך הוא נמצא, איכן, שנותנים לו להיכנס. אגב, מקור הסיפור זה סיפור קודש, כלומר זה מקור מאוד מאוד אמין, לא כמו הסיפורים שממציאים, זה מקור, כנראה סיפור כזה היה. אבל יש המשך לסיפור, שהוא לא מוכר כל כך, אני לא הכרתי אותו עד השנה האחרונה. והחלק השני מופיע בספר שיח ישראל, מקור ה', זקני החסידים היו חוזרים על סיפור זה בדחיל ואורחים, ופעמים אף היו מוסיפים בנחישה ואומרים, וכהיום הזה הקדוש ברוך הוא מתגורר אצל מי של המצער אינו משליחו החוצה. איזה אמירה נוקבת. עזוב, אל תכניס אותו, רק אל תזרוק אותו, בסדר? זה שאתה לא זורק אותו, זה כבר הוא הקדוש ברוך הוא איתך, זה, תבינו את ההידרדרות. ומה נגיד בדורנו? קצת התקדמנו מאז, או התקדמנו עוד לכיוון, אבל התקדמנו, ברוך השם. ולכן הציווי ושכנתי בתוכם היה מובן בהחלט, בזמן שבית המקדש הראשון והשני היה קיים. כפי שמסביר כבוד שעת אדמור הרייץ, זכותו מגן עלינו, אדמור שישי בחב"ד, יום הקורבב, ספר השיחות, תפרי שצר דיווה ב-1936. כשאמר הקדוש ברוך הוא, באמת בשם הרשע, בשם אביו, כשאמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, ועשו לי מקדש אחדי בתוכם, נבנה אצל כל יהודי שהיה שם, וכן אצל כל יהודי שעתיד להיוולד עד ביאת המשיח, בית מקדש קטן, איפה? בלב. כאשר יהודי היה נכנס לבית המקדש, היה משתקף ומתגלה אותו בית קדוש וגדול בתוך בית המקדש הקטן שלו. בלבב עם משכן אבנה. לא צריך לבנות, לגלות, כבר קיים. מאז ששמענו בהר סיני ועשו לי מקדש אחתי בתוכם, לכל אחד בלב, לכל אחד יש, מקדש בנוי בלב שלו. אז כאמור בדברי השלה הקדוש, ושכנתי בתוכם נוהג תמיד, ולא כמו שאומר הרייט, שזה מתגלה רק בית המקדש, אולי שם זה יותר קל. ולכן לפי השלה, ושכנתי בתוכם נוהג תמיד, כלומר גם, או אולי אפילו שמה בעיקר, שבית המקדש לא קיים. ולכן עכשיו צריכים להבין, עלינו להבין איך אפשר לקיים את רצון השם, ושכנתי בתוכם משכון בתוכנו. עכשיו, נקודת המוצא זה, מכלל, מה האפשרות? שאני אהיה בית מקדש? איך זה יכול להיות? אני יודע למה אני נמשך. לא פשוט. גשמיות, חומריות. אז צריך לברר מה היחס שלנו כעם ישראל, כעם, ככלל וכפרטים, למימד הקדושה. לכאורה, הקדושה זה מהות שהיא טרנסדנטלית, ששפה גבוהה להרשים, שבא להגיד, כלומר, שפה חיצונית, מרוחקת, זה חיצונית לאדם. מה לי ולקדושה? אני הולך לשירותים כמה פעמים ביום, אני יודע מה אני חושב, אני בקושי קם בבוקר, אז מה לי ולקדושה? אבל רבנו זלמן סורוצקי, זכר צדיק לברכה, בספרו אוזניים לתורה, שיש לי חיבה מיותרת לספר הזה, כי זה הגרסא דינקותא שלי, שקיבלתי מאבי מורי אחרי בר מצווה, והייתי עובר עליו הרבה זמן, מאוד משמח ומולץ בחום. אז אוזניים, רבי זלמן סורוצקי היה חתן של הרב גורדון שבת טלז, ובעצם היה מראשי שבועות לפני השואה, וגם אחרי השואה, באחד מה... שהיה גם ראש ישיבה, וגם עסק הרבה בהסכנות הפוליטית, לטובת אגודת ישראל, בארץ ישראל. נפטר בשנות ה-60 המאוחרות, אני חושב, של המאה הקודמת. וכך הוא כותב, אוזניים לתורה על הפסוק שלנו. ועשו לי מקדש, שהקדוש ברוך הוא קידש את ישראל. הוא מסר להם את הכוח לקדש כל דבר אשר יצווה להם. וכן אנו אומרים, מקדש ישראל, ומקדשים את הזמנים. ולפיכך לא נאמר כאן ועשו לי משכן, אך מה נאמר? ועשו לי מקדש, שהם יקדשו במו פיהם על ידי משיכת ושמירת המשכן בקדושה ובטהרה את המשכן והיה קודש. ועשו לי מקדש, ואז מתוך כך ושחתי בתוכם. נמצא שלא במשכן ישרה השם את שכינתו, אלא בקדושת ישראל, שיוסיפו אל בניין המשכן, ולכן נאמר ושכנתי בתוכם, כמו שאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ובתוך קדושה הזאת ישכון השכינה. עכשיו זלמן סורוצקין מחדד עבורנו, שאומנם הקדושה היא מהות אלוקית, אבל מאז הציווי ועשו למקדש, זה גיים צ'נג'ר, יש פה שינוי במציאות, מעכשיו הקדוש ברוך הוא מסר את המפתחות לנו, מפתחות הקדושה בידיים שלנו עם ישראל, ולנו התחתונים דווקא עכשיו יש את המנדט לקדש את המציאות או לא לקדש אותה. והדבר הזה כבר נזכר בחריפות יתרה בתלמוד ירושלמי, מסרת ראש השנה, סביב העיסוק בקידוש החודש, אמר רבי סימון, כתיב, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, איזו אומה כאומה הזאת, עם ישראל. בנוהג שבעולם השלטון אומר הדין היום, והליסטים, העבריינים, השודדים, אומר למחר, לא מחר, מחר. הדין, מחר, למחר הדין, למי שומעים? לא לשלטון, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אמרו בית דין של מטה. אמרו בית דין, היום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא אומר למלכי השרת, העמידו בימה, יעמדו סנגורין, יעמדו קטגורין, שאמרו בניי, היום ראש השנה. נמלכו בית דין לעברה למחר, למחר, כלומר, לא, 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 מחר שיהיה ביום 30, 31, הקדוש ברוך הוא אומר למחרי השרת, תעבירו בימה, יעברו סנגורין, יעברו קטגורין, שנמלכו בניי לעברה, למחר, למחר, מה איתה, מה? כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. אם אינו חוק לישראל, כביכול אינו משפט אלוהי יעקב. רבי קריספה בשל רבי יוחנן לשעבר, אלה מועדי השם, מכאן ואילך, אשר תקראו אותם. אמר רבי אילה, אם קריתם אותם הם מועדיי, ואם לאו, אינם מועדיי. וזה ככה מה שנקרא חתיכת ירושלמי. בצורה מאוד מאוד נוקבת, מאוד מאוד חזקה. אנחנו מחליטים, כל מה שקורה בשמיים, הכל נמשך אחרינו. והקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא זורם את זה, הוא מלכה את המלכים, תיישרו קו. הגמרא בבבלי אומרת, אתם אפילו שוגגים, אפילו מוטין, אפילו מזידים. אפילו אם טעיתם בכוונה, זה לא טעות, הקדוש ברוך הוא מיישר קו עם זה. ועכשיו, אז הבנו את הצורך שלנו, הבנו אחרי כל הדבר הצורך והיכולת שלנו, לבנות מקדש בתוכנו, רוצה לשאול משהו?
לא, אתה נפסק להלכה שאם מקדשים את החודש שווים במזיד או...
נכון, נפסק להלכה, ודאי, הגמרא נפסקה, נכון, מסכים. שאפילו במזיד, אז בית דין של מעלה, מיישרים, ומחלוקת של רבן גמליאל ורבי יהושע, גוזרני הלך תבוא במקלי ותרמילי, במגלך ותרמילך, ביום הכיפורים שלך לתך לפי חישוב שלך, ורבי עקיבא אחרי זה מפייס אותו, מה? לא, אם אתה רוצה עכשיו להריח כל בית דין, בית דין שמאז להיות משה רבנו, שחרר, בית דין של מטה, למעלה מיישרים קו עם זה. אז אחרי כל ההקדמות בדבר הצורך והיכולת לבנות מקדש בתוכנו, להיות כלי להשראת האלוקות ושכנתי בתוכם, עכשיו נראה כמה עצות והדרכות איך וכיצד לממש את ההלכה למעשה, והיה לי זכות גדולה השבוע, במעט זמן שלא היה, להתמקד בפירוש הנפלא של מורנו ורבנו מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל, הלא הוא המלבים, כן? שחי בכמעט כל אירופה, במאה ה-19, גם ברומניה, בגליציה, בפולניה, באוקראינה, ברוסיה, בגרמניה גם אמרתי, קיצר נדד הרבה, והפירוש שלו, מהפירושים היסודיים ביותר. נראה מה כותב המלבים, על פרק כ"ה פסוק ח', פסוק שלנו. שעניין המשכן, מקור ט', שעניין המשכן היה קבוצה, כלומר קיבוץ כל נפשות ישראל לקומה שלמה, מתייחסת עם האלוהות שבעולם הגדול. שעולם הגדול הוא המקדש של מעלה, והראה השם למשה את המקדש הגדול. בכל צפונותיו וגנזיו ומשכיותיו, שעל זה אמרו בכל ביתי נאמנו. כי הראה לו ביתו הגדול בסודותיו, שהוא המקדש הכולל, שעל זה אמרו ככל אשר אני מראה אותך, ועל זה אמרו שביום הוקם מקדש של מטה, הוקם מקדש של מעלה עמו. שמאז נמשך השפעת השם בעולם הגדול לפי העבודה והקדושה במקדש של מטה, וציווה וכן תעשו. שכל אחד, אז וכן תעשו, שכל אחד יבנה לו מקדש בחדרי לבבו. כי יכין את עצמו להיות מקדש לשם, הוא מעון לשכינת עוזו. כמו שאמר הכתוב, כמו שאמר השם לדוד בשמואל ב', והגיד לך השם, כי בית יעשה לך השם. מה זה כי בית יעשה לך השם? אומר המבים, רוצה לומר, שאתה בעצמך תהיה בית לשם. הרי דוד בנה בית? מה פתאום? אנוכי יושב בבית הרזים, בבית השם איפה? ארון השם איפה? בתוך העירייה. אוהל סיירים, במקרה הטוב. אומר המלבי, תראה את המשפט יפה, שאתה בעצמך תהיה בית לשם. אחרי תפל אומר, כי בית עשה לך השם. מה, נתן לשקר לדוד? כי דוד הרגל רבי אומר שבמרכבה. ובאופן זה כן תעשו לדורות, שכל אחד, כל אחד זה אנחנו. כל אחד יבנה מקדש בחדרי לבבו, ויכין מזבח להעלות כל חלקי נפשו לשם. כן? בלבבי משכן לבנה, כן? ונר בכלל את אש העקדה, ולקורבנה אקריב לו את נפשי, את נפשי. ומלבים! הרב רוטנר שכתב את השיר, זה מבוסס על ספר חרדים דווקא. אבל זה מלבים מפורש! שכל אחד יבנה מקדש בחדרי לבבו, ויכין מזבח להעלות כל חלקי נפשו לשם, עד שימסור נפשו לכבודו בכל עת. כמו שאמר אברהם, ואנוכי עפר ואפר, שחשב את עצמו שהוא עלה עולה על השם, ואפרו צבור למזבח, על מזבח הלב הנשבר והנדגה לפני קונו. איזה ביטויים מרגשים. איך אני אקרא את השופונים, שאני אוהב את זה. שכל אחד יבנה מקדש בחדרי לבבו. כי יכין את עצמו להיות מקדש למשכת זו, ויגיד לך השם, כי בית, אני רוצה לומר, שאתה בעצמך תהיה בית השם. אומר המלבים, מה זה הציווי? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם לדורות, ככל, כן. וכן תעשו, שאתה בעצמך תהיה בית לשם. הזוג מתחתן, שם שלט על הדלת. כאן גרים בכיף, כן? עמי ותמי. נכון, סבבה? הבית של, הבית של השם. לא? שאתה בעצמך תהיה בית לשם. ופה המלבים הולך בשיטתו הפרשנית, כפי שהוא מכיר בפירושו, לאחד הפרקים, אני לא מדבר מהרהורי ליבי, כן? אני לא חושב שיבר סמך, אבל בעיניי, זה אחד הפרקים הכי הכי כואבים בתנך, ובפרט בספר ירמיהו, שהוא שלעצמו לא עושה כל כך משמח. זה בא בפסוקים של נחמה גם, כן? אנחנו קוראים חלקם בראש השנה, בהפטרה, אבל יש בו גם הרבה פרקים כואבים. ובפרק זין בחומש, בספר ירמיהו, אנחנו למדים שלא מספיק לקיים רק את הרישה של הפסוק ועשו לי מקדש, אלא צריך בעיקר לקיים את הסיפה ושכנתי בתוכם, וכל המהות הרוחנית של המקדש לא בשכנתי בתוכם, לא בעשו לי מקדש. נקרא את הפסוקים הכואבים מאוד בירמיהו, שווה לקרוא את כל הפרק, אבל עדיין, פשוט זה כואב מדי. ירמיהו פרק ז', הדבר אשר היה לירמיהו מאת אדוני לאמור, עמוד בשער בית אדוני, וקראת שם את הדבר הזה. כן, הוא אומר לו פה גם תוכן הנבואה, אבל לא, איפה לומר את הנבואה? עכשיו, ירמיהו הוא כהן, מן הכהנים שבענתות. הוא נכנס למקדש, וליד המזוזה שם בשער הוא אומר, שימו דבר אדוני כל יהודה, הבאים בשערים האלה להשתחוות לאדוני. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, היטיבו דרככם ומעלליכם, והשכנה אתכם במקום הזה. אל תבטחו לכם אל דברי השקר למור, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני אמא. כן, מה אתם דואגים? המקדש יציל אותנו. כי אם היטב תיטיבו את דרככם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו. גר יתום ואלמנה לא תעשוקו, ודם נקי אל תשפחו במקום הזה, ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם. ושיקנתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי לאבותיכם, למין עולם ועד עולם. הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר לבלתי הועיל. הגנוב רצוח ונאוף וישווה על השקר וכתר לבעל והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ואז מה אתם עושים אחרי זה? מה תדעות, מה לסיום? ישר רצים לבית המקדש ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרא שמי עלה ואמרתם ניצלנו. למה ניצלנו? למה אנחנו נשארים בחיים? למה לעשות כל התועבות האלה? המערת פריצים היה הבית הזה, אשר נקרא שמי עליו בעיניכם, גם אנוכי הנה ראיתי נאום אדוני. מציאות מזעזעת של גניבה, רצח, ניאוף, שבועה לשקר, עבודה זרה, ואז הולכים לבית המקדש כדי לסמן ויש, השם יסלח לנו. מסורים, הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, למה נספיק בזה לעשות תשובה? כי התשובה היא קטליזטור לחטא הבא שלו. ואני אכתב, אז אני אעשה תשובה, אז יש לי עוד זמן לעשות עוד חטאים. מה אומר המלבים? דברים מיוחדים מאוד. מלבים פסוק ג', כה אמר השם, לא הביאה, כלומר ההגעה לעזרה, הוא המעשה הטוב והנרצע. רק המעשים הטובים הם תנאי אל הביאה לעזרה. וזה שאמרו היטיבו דרככם תחילה, ואז והשכנה אתכם במקום הזה. ואמר, והשכנה אתכם, רוצה לומר, אתכם עצמכם השכן פה, שעל ידכם אשכון בבית, לא על הבית, רק עליכם. כעניין, ועשו נדרש, שחתי בתכם, אבל, אל תבטחו לכם אל דברי השקר למור, אל תאמרו, כאיכל השם הוא, איכל השם. רוצה לומר, אל תחשבו שמצד שהוא איכל השם ונבנה לשם השם, על ידי כך הוא איכלו. רוצה לומר שעל ידי כך ישכון בו, לא אוכל. כאיכל השם אמר, רוצה לומר דרככם ומעלליכם הטובים, הם איכל השם, ועל ידם ישכון שם בקודש, הוא מפרש. כי אם היטב תיטיבו דרככם, על ידי שתעשו משפט בין איש ובין רעהו. אז ושכנתי אתכם ושיכנתי אתכם במקום הזה. כי מעשיכם הטובים הם המעון לשכינת השם, איכל השם המה, ועל ידי כן תשכנו גם אתם בארץ עד עולם, ולא תגלו ממנה. המלבי מדגיש לאורך כל פירושיו השונים בתנ״ך, שעיקר התנאי לבניית הבית, לעשיית המקדש, ושכנתי בתוככם, ושכנתי בתוכם, בתוכם. וזה רק באמצעות בניין המקדש בלב שלנו. שם מכון לאלוקות. והביטוי זה שאתה בעצמך תהיה מקדש לשם. הביטוי המעשים זה די מעשים טובים. ואז זה מתחבר לדברים שאמר כבוד קדושת אדמו"ר הריי"צ. שאתה מגיע למקדש הפיזי עם המקדש הרוחני בלב שלך, זה מתחבר ועולה למעלה כמו שצריך. אני עושה פה עצירה לניגון מתבקש. בלבב משכן אבנה לאדר כבודו ומשכן מזבח אשים לכאן היודו וגבה במשכן אבנה לאדר כבודו ומשכן מזבח אשים לכאן היודו ולנר תמיד אקח לי תשע כדא קורבנה קיבלו את נפשי, נפשי היחידה, ולנר תמיד אקח לי את אש הקדה, ולקורבנה קיבלו את נפשי היחידה בלבב משכן אבנה להדר כבודו ובמשכן מזבח אשים לכאן משכן אבנה לאדר כבודו ומשכן מזבח אשים לכאן יהודו
תשלח לי את אש העקדה ולקורבנה קיבלו את נפשי את נפשי היחידה ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה ולקורבנה קיבלו את נפשי היחידה.
במקום אחר, בדברי המלבים, לא בירמיהו, בספר מלאכים דווקא, דווקא בתיאור של בניית המקדש, המלבים מלמד אותנו נקודה יסודית מאוד, שהיא מה שנקרא must have, כאילו זה נוכחות חובה, במי שבא לבנות בית מקדש, כללי או פרטי, גשמי או רוחני. בפרק ה' במלאכים א', מתואר איך שלמה המלך פונה לחירה המלך צור, נכון? בלבנון, בצפון, והוא מבקש ממנו סיוע לבניין בית המקדש. אני מקריא מלאכים א' פרק ה', מפסוק ת' ז' ועלה. וישלח שלמה אל חירם לאמור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו. למה? מפני המלחמה אשר סבבו, עדתת אדוני אותם תחת כפות רגליי. ואתה, הניח אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגרה. וענייני, אני רוצה, אני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי לאמור, בנך אשר אתן תחתיך על כיסך, הוא יבנה הבית לשמי. ועתה, צווה ויחרטו אלי ארזים מן הלבנון, ועבדה יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. ויהי כשמוע חירם את דברי שלמה, וישמח מאוד ויאמר ברוך אדוני היום, אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. שלמה המלך מדגיש שהסיבה לכך שדוד המלך עליו השלום לא בנה את בית המכירה, זה בגלל שהוא היה, מה כתוב? עסוק במלחמות, סבבו במלחמות. וזה ממש שונה ממה שמובא בדברי הימים. אולי אתם זוכרים מהתיכון, מה כתוב בדברי הימים, מהי הסיבה שדוד לא יכול לבנות בית המקדש, בגלל שידיו? מלאות דמים, מלאות דם. כלומר, אתה עסקת הרבה במלחמות, הרגת הרבה אנשים, מלחמת מצווה, הכל טוב, מלחמת רשות, הכל טוב, אבל עדיין. והמלבין כדרכו, שהכיר את דברי הימים ישר והפוך, מדייק פה יסוד חשוב, למה דווקא שלמה המלך שהוא בא לחירה מלך צור, הוא מסביר לו מה הייתה הסיבה, אבא לא הספיק, אני אבנה, למה הוא צריך להסביר לו למה דוד לא בנה את בית המקדש? הוא אומר, הוא מסביר למה העובדה שדוד עסק במלחמות, לא שהוא שפך דמים, אלא שהוא היה עסוק, לא היה לו זמן, לא היה לו פנאי, זה לא שיש בו פגם בו, כמו בדברי הימים, שהוא שפך דמים, אז הוא פסול, אלא הוא פשוט לא הספיק, לא הגיע לזה, בגלל שיקולי לוז, נקרא לזה ככה, כביכול. אז למה הוא מזכיר את זה בתור הגורם שמונע מדוד המלך לבנות בבית השם? נראה את המלבים מילה במילה. מלבים לפסוק י' ז' במלאכים א' פרק ה'. אתה ידעת, הקדים התנצלות על דוד אביו שלא התעסק בדבר הגדול הזה. כי לא היה זה מרפיון ידיים, כן, שיקולי לוז, רק שהיה טרוד תמיד מלחמותיו. ויש בזה שלוש כוונות. אם כפשוטו, שלבנות בניין גדול כזה צריך עץ שלווה ושקט. כן? שאני מלחמות, מלחמות רזו הוצאה גדולה גם כמובן. ועוד עניין שלישי, בארתי, כן, דילגתי פה בדרושי ארצות אחשלום, ספר אחר של המלבים, כי באשר עיקר המצווה הזאת, של בניית בית המקדש ועשו למקדש, אינה הבניין עצמו. עיקר המקדש זה לא לבנות לשם המקדש. רק אם יבנו הבית יהיה לשם השם בלבד, מבלי שום פנייה חיצונית, שיכוונו להשיג על ידו איזה כבוד או תועלות לעצמם. וכמו שדייק פה מה שכתוב שלוש פעמים, לשם השם אלוהיו, לשם השם אלוהי, לשמי. וידוע שקשה מאוד על טבע האדם לעשות דבר שמצפנו רווח גדול ותועלת. ולא יפנה כלל להנאת עצמו, רק יעשהו לשם השם שם באורך. זה מאוד קשה. אבל מה העניין? מבינים מה בלים חותר? הוא כבר הובטח, דוד על ידי נתן הנביא, שעל ידי בניין הבית ימצאו מנוחה מן האויבים. כמו שכתוב בברכות אבטיין עמוד ב', כל הקובע מקום לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו, שנאמר בשמואל ב', שקראנו מקודם, ושמתי מקום לעמי ישראל, ונדעתי ושכן תחתיו ולא ירגז עוד, ולא הוסיפו בני עוולה לענותו, שהבטיח לו שאחרי יבנה הבית ימצאו מנוחה מאויביהם. ואם כן, לכן דוד לא יכול, כי מה התנאי ההכרחי לבניית בית השם? לשם שמיים, בנקיות. אבל אם דוד יבנה הבית, זה בלתי אפשרי שלא יתרמל לשום רווח משני צדדי שעל הדרך, מה? נחת, על מלחמות יותר. ואם כן היה נמנע מהמלבים, היה נמנע שיבנה דוד הבית בכוונה נקי לשם שם בלבד, באשר היה מטפה על הדרך בקטנה מהצד, גם כן התועלת שימצא ממנו לנוח מאויביו, סביב שטו עליו כל היום. רק שלמה, שבלי זה היה שלום בימיו, והובטח על ידי נתן שיהיה איש מנוחה, היה נקל לו לבנות הבית בכוונה שלמה מיוחדת לשם השם, מבלי שום פנייה חיצונית. וזהו שאמרו, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוהיו. רוצה לומר שלא היה יכול לבנותו בכוונה לשם השם בלבד, מבלי פנייה חיצונית, מפני המלחמות אשר סבבו. והיה עולה בליבו בהכרח גם כן תועל את עצמו שבונה הבית מפני המלחמה, למצוא מנוחה מאויבה. והנה אני אומר, פסוק יוטט, אני הוא שיכול לומר, שלמה אומר על עצמו, אני יכול לבנות בית לשם השם אלוהי, היינו בכוונה מיוחדת לשם השם, בלא שום פנייה חיצונית. למה? אחר שאין לי לקוות למצוא על ידי הבית מנוחה מלחמות. כי לשלמה לא היה מלחמות. כאשר דיבר השם, דוד אבי, שבנך אשר יתן תחתיך על כיסך, והוא כבר ימצא ממלכה נכונה בשלוות השקט, הוא יבנה הבית לשמי דייקה, לשם השם בייחוד, שזה העיקר הנרצה בבניין הקדוש הזה. את בית המקדש יש לבנות בצורה הכי נקייה לשם שמיים. בניית המקדש הגשמי, שנאמר ועשו למקדש, ובניית המקדש הרוחני, שנאמר ושכנתי בתוכם, כלומר גם ברוחני וגם בגשמי ועשו למקדש, מתאפשרים רק אם עושים אותם לשם שמיים בצורה סטרילית ביותר. ופה מבאר לנו קדוש השם מכובד אהוב ליבנו, רבי שלמה מרדונסק, אני ככה מאוד מחובר עליו, התפארת שלמה, בדור החמישי לחזק מהתלמידי החוזה מלובלין, והוא כותב בספרו תפארת שלמה על הפרשה, בשם הבעל שם טוב הקדוש, מעט קודש אשר דבנו ליבו, תיקחו את תרומתים, מקור י' ד'. היינו שכל איש צריך לקח לעצמו מידות טובות, לעבוד בהם הבורא ברוך הוא, מכל אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. היינו מן התאוות החיצוניות, אשר היצר מסיתו לאהבה ויראה רעה. מאותה המידה, מהאהבות הרעות, מהיראות הנפולות, מאותה המידה ייקח לעצמו לאהוב הבורא ברוך הוא. וכן שאר המידות, ובאמת כתבו הספרים הקדושים, אילו היה עשיו הולך בדרך התורה, היה עבדות השם שלו יותר גבוה מבחינת עבדות השם של יעקב. למה? כי עשיו הוא מפני מסיתר דדין הקשיא. וליבו היה פונה לכל התאוות רעות. ואם היה מעלה זה לעבדות הבורא, היה טוב מאוד כידוע, דלת נהורה, אלא הוא דנפיק מתוך השוחה. האור האמיתי זה לא שבא מתוך החושך. וזה גם כן ביור הפסוק, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך בשני יצריך וכו'. וזה יש לומר להבין, מאמר הפסוק יוצר אור ובורא חושך. לכל הבריאה הוא עולם גבוה יותר מיצירה. אך האמת הוא כן, כי מישהו בבחינת חושך, ולמרות זאת מגביר את עצמו לבחינת אור, הוא יותר טוב במעלה, כי הוא בחינת עולם העליון שנקרא חושך, שכתוב יש את חושך סתרו, סביבה וכו'. התפארת שלמה מגלה פה יסוד מאוד גדול. לכאורה הדרישה להיות כלי קיבול, להיות כלי לבשכלתי בתוכם, כפי שלמדנו מהאלשך הקדוש והשלה הקדוש והמלבים, בתוכם ולא בתוכו, בתוך כל אחד ואחד, אתה בעצמך תהיה בית לשם, למדנו את זה עכשיו, נכון? ובפירוש מלמלכים של המלבים, צריכות בצורה הכי סטרילית לשם השם, לשמי, לשם השם אלוהי בנקיות. יאללה, 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 איפה אני מפדרים? אני אומר, ברצינות, נו. זה לא שייך אליי, אני לא שם. לא דבר איתכם, אני לא שם. לכאורה, כל הדרישות הללו, לא רק שהן לא מסמכות, הן מחלישות, הן מתסכלות, הן בעיקר מייאשות. איפה אני? ואיפה הסטרילות לשם השם? אני אומר לך ברצינות, איפה? וזה לא הענבה של שגר, אני אומר לך ברצינות. הלוואי ונעשה לפחות מה שכתוב בשולחן ערוך, כן? את המינימום. וגם אני מכיר את זקני החסידים בקוצק, אחרי הקוצק הרבה, איפה השם נמצא, שנותנים לו להיכנס, ובדורות מאוחרים מה? איפה שלא זורקים אותו, זה כבר משהו. על כן, התפארת שלמה מאוד מעודד אותי. הוא אומר, לא, קשה לך, יש לך עירה נפולה, יש לך אהבה שהיא לדברים לא טובים, מעולה! מזה תיבד בית המקדש. כל איש אשר ידבנו, ליבו, לא הלב הטהור, ברע לי אלוקים, ליבו, הלב שלי עם כל התאוות והנפילות והדברים שאני פוגם, איתם, אותם תיקח לשם השם. ודווקא מתוך הנטייה שהיא הפוכה מקדושה, אפשר לצמוח לנדבה עליונה יותר, שהיא זו שבאה בית המקדש יותר מהכל. ומי שמצליח בכל ההשתדלויות שלו, אז לא רק שהוא זוכה עצמו להיות בית מקדש, אלא שהמעלה שלו היא יותר מבית המקדש. זאת אומרת, תפארת שלמה במשך הדברים, זה לא בפרשת תרומה, זה בהקדמה למועדים. יש חלק על התורה ויש חלק על מועדים, תפארת שלמה. הם רואים שם דרשה מסכת שבת, דף למד, מקור תדבב. בשעה שרצה שלמה להכניס ארון לבית הקודשי הקודשים, דבקו שערים זה בזה, לא נפתחו, כיוון שאמר זוכה לחסדי דוד עבדך, מיד נענה באותה שעה, ואז כל האלה ששנאו את דוד, אמרו שהוא לא צדיק, נהפכו פני כל שני דוד כשאולי כדירה, וידעו כל העם וכל ישראל שמחה לו השם. בתלמוד ירושלמי איתה שלקח שלמה ארונו של דוד, את המיטה 30 הגופה, והעמיד לפני ארון ואז נפתחו. הנראה בביאור העניין, הטעם שנפתחו לפני ארונו של דוד, דהנה כבר ביארנו במקום אחר, הפסוק, והיא עם לבב דוד אבי לבנות בית. הפירוש הוא כי שלמה המלך עליו השלום, התנצל בזה לפני בני ישראל, שבחיי דוד אבי, שימו לב מה אומר פה התפארת שלמה, זה משהו גוואלד. בחיי דוד אביו, למה דוד לא בנה בית מקדש? מהסיבה הפשוטה. מה הסיבה הפשוטה? לא היה צריך. היה בית מקדש בימי דוד. איפה? דוד היה בית מקדש. שבחיי דוד אביו לא היו צריכים כאן לבנות בית מקדש. למה? על כי הוא היה, על כי הוא היה מקדש, הוא מתאר כל גופו ואיבריו, והיו בבחינת בית המקדש בחיליו. וזהו באים לבב דוד אבי לבנות בית. היינו שהבית המקדש היה בלבבו. וזה פירוש, ויאמר השם, יען אשר היה עם לבבך, עטיבות כי עם לבבך. פירוש יען אשר אתה, אומר בשמואל בית פרק זין, אומר השם דרך נתן לדוד. יען אשר אתה כן במעלה יתרה, שכוח בין הבית המקדש הוא עם לבבך יותר טוב לפניי, מבניין אשר יבש לבבך. זה גמרא מפורשת, נכון? כי טוב למחצריך, מאלף עולות שעתיד לא בכלל להקריב אחריך, נכון? שבא לא טוב, תהרוג אותי יום אחד במוקדם יותר? לא, 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 יום שאתה עוסק בתורה, יותר טוב מאלף שלמות ששלמה יקריב במקדש. לכן כתיב לנו, בנך אשר יהיה תחתיך הוא. הוא יבנה הבית, פירוש שהוא לא ישיג מעלתך הגדולה, לכן הוא יהיה תחתיך. לכן תחתיך את הבית כמובן הרבה מלאכים מעלה. וזה שאמר, שמחתם ואומרים לי, בית השם נלך. היינו שהיה לו שמחה שאמרו לו כי הוא כמו בית לשם. כי הוא המקודש בבית המקדש, נמצא כי מפני שבדוד המלך היה בכל קדושת בית המקדש, לכן כשראו השערים ארונו, נפתחו מיד, כי זה מין במינו. שמע מינה, מה אני לומד מזה? שמי שמקיים וזוכה את הסיפה של הפסוק, ושכנתי בתוכם, אז הוא הרבה יותר עליון, נשגב ומקודש מהרישה ועשו למקדש. ולאור זה נבין את הגמרא, שהיא הולכה קצת קשה, אומרת הגמרא בראש השנה דף י"ח, צום השביעי זה שלושה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו. ללמד לך שיש כולם מיתתן של צדיקים, כי שרפת בית אלוהינו. מיתתם של צדיקים, שכל עניינם זה להיות בית מקדש רוחני, אז ודאי, זה פשט, שכמוה כשרפת בית אלוקינו, שהוא ועשו למקדש. אם אתה הורג את המשחלתי בתוכם, זה יותר גרוע אם אתה שורפת ועשו למקדש. ועכשיו נראה את הפסוק הבא, פסוק ט', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו, אומר רש"י כן תעשו לדורות. ועכשיו נראה בחינות נוספות במשכן שקשורות לעבודת השם שלנו, והם יסבירו לדבר רש"י וכן תעשו לדורות. דוד המלך היה מלך ישראל, וכידוע, הוא לא היה רק מלך, הוא היה מבקש. היה מבקש גם. כל ספר תהילים זה תמלול של כל הפרוטוקולים של התפילות, ההתבודדויות שלו, השתפכו את הנפש בכל מקום ובכל זמן וזמן. אבל בפרק כ"ז, שלפי המפרשים, זה הפרק שדוד התפלל לפני שהוא התקדם לעבר גוליית, אם תכנך לנו הרבה בזאת לבטח, כן? לא יראה, אומר דוד המלך, מקור י"ח, אחת שאלתי מאת אדם אתה אבקש. באמת, כל הבקשות שלי לא נחשבות. יש לי רק בקשה אחת, אותה אבקש. אחת שאלתי, מה? שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. אומר המלבים, זכותו מגנה עלינו, על תהילים כ"ז פסוק ד', אחת שאלתי מאת השם, איני שואל דברים רבים, לפי התחדש הצרכים, שיתחדש לכל אדם בכל עת שאלה אחרת, רפואה, מזונות, עטה למים וכדומה. רק שאלה אחת שאלתי בעבר, ואותה אבקש תמיד גם בעתיד. כי בשאלה זו כלולים כל השאלות. הבקשה הזו יש בה את כל הבקשות שבעולם. מה הבקשה? והוא? שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. השאלה ששאלתי אודות שבתי בבית השם, רק אותה אבקש. שעל ידה אגיע לכל הצרכים הפרטיים. מהי אותה בקשה? שבתי בבית השם, לא אירוע חד פעמי. כל ימי חיי, כל ימי חיי, כל ימי חיי. לבקר בהיכלו זה בחינה אחרת. לבקר בהיכלו, אם אתה נמצא שם כל הזמן, יש הבדל בן אדם שהוא גר, אתה מגיע הביתה, אתה מרגיש בבית. כשאתה מבקר זה אחר, אתה מתרגש, פעם ראשונה במקדש. אומר דוד המלך, זה פירוש אחר, אני רוצה את כל ימי חיי בית המקדש, אבל כל פעם להרגיש כאילו זה ביקור ראשון שלי. זה ייחוד יפה לזוג שמתחתן. שם. אבל לכאורה זה תמוע. כיוון שדוד המלך הוא זר. מה זה אומר שהוא זר? זה אומר שהוא כן ישראל. מה הוא לא? הוא לא כהן. דוד המלך אסור בכניסה לבית המקדש. גם הכהן הגדול, קודש הקודשים, פעם בשנה. אז אתה מבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. דוד המלך, אתה מלך, אבל אתה מלך, אתה ישראל, אתה לא כהן. אז מסביר הנתיבות שלום בצורה מאוד פשוטה ומתוקה. דוד המלך וכל יהודי אכן ביקשו, שבתי בבית השם כל ימי חיי. דוד ביקש שהבית הפרטי שלו, בכתובת שהוא גר, הרצל 15, כניסה ד', איפה שהוא גר, שהבית שלו זה יהיה בית השם. הרבה יותר קל להיכנס לבית המקדש, 3 פעמים בשנה, או פעם שנה לקודש הקודשים. בדחילו ורחימו, בקדושה וטהרה, ברור שכבוד מלכותו לעולם ועד, והכהנים, אה? מאשר לחזור הביתה ביום חמישי בערב. אבל להפוך את הבית שלי לבית השם, הבית בו אני חי עם המשפחה, 3, 6, 5 ימים בשנה, עם כל המורכבויות והכיף והנד, הכל, אבל זה לא בית מקדש. ואומר דוד המלך, אומר זה המלבים, בשאלה זו כלולים כל השאלות. שהבית שלי, איפה שאני גר עם אשתי והילדים, שזה יהיה בית השם כל ימי חיי. גם לנכדים השם ולנינים, כל ימי חיי. יש לנו הרבה מה ללמוד כיצד להפוך את ביתנו לבית השם. וזאת כמובן לאור הציוויים שמפורטים איך בונים את בית השם, איך בונים את המשכן. עכשיו, איפה נדע איך בונים את בית השם? נפתח פרשת תרומה, פרשת תצווה, ונראה איך בונים את בית השם. אבל לא במסתכלות של ועשו למקדש, אלא בפרספקטיבה של ושכלתי בתוכם, שהבית שלי יהיה בית השם. אז קודם כל, דבר ראשון, כמו כל קבלן שבונה בניין, צריך קודם כל חומרי הגלם, נכון? אז על ההתחלה של הפרשה, אנחנו רואים מה חומרי הגלם. אדמו"ר מקומרנא בספרו אוצר החיים, שזה בעצם ביור על דרך הסוד לכל ספר המצוות של הרמב״ם, לסדר המצוות, במצווה 95 צדיה, מצוות בניית בית המקדש, מפרט הקומרנר, שעל פי הפסוקים יש לנו רשימה מפורטת, מהם חומרי הגלם בניית בית המקדש. אני מקריא לפניכם, אתם יודעים בעל פה, זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני, 6 עיזים, אלים, תחשים, שיטים, שמן וסמים. תשומת לב, כמה פריטים הרשימה מונה? 13 פריטים. אומר הקומרנר הקדוש, זה לא סתם שיש 13 פריטים במשכן, 13 חומרי גלם שונים, אלא כל פריט ופריט מהמשכן מכוון כנגד מידה אחרת מיוד ג' מידות הרחמים. וכל פריט מחומרי גלם של המשכן מכוון כנגד יוד ג' עיקרי האמונה של הרמב״ם. וכל אחד מפריט של חומרי גלם של המקדש מכוון כנגד יוד ג' ברכות המצוות ב-18. מי אתה חונה אדם דעת, אתה שומע תפילה, הוא מביא שם, מסביר מה הקשר בין, בין זהב למידה הראשונה של, כן, רחום. אוקיי? ומה הקשר בין האמונה וכל זה, ואתה חונה לדעת. מסביר, בעריכות דברים, לא מבית הדברים, נפלא ביותר. מה הקשר בין כל זהב, תחילת, נחושת, אורות חשים, לכל אחד מהברכות בתפילה, ויודגים מניקר האמונה, ויודגים מידות הרחמים. אז בואו נסתכל על זה עכשיו בפרספקטיבה של נתיבות שלום. שיבתי בעצם כל ימי חיי. כלומר, הבית שאני בונה, הבית לשמי לשם השם, הבית שלי, בית חיי, מה הם חומרי הגלם שבונים אותו? לא כסף ולא זהב, לא תכלת ולא אורות חשים או אורות אלים מאודמים. אלא איך בונים בית? באמצעות י"ג מידות של רחמים. באמצעות י"ג עיקרים של אמונה, ובעיקר י"ג תפילות ובקשות אישיות. מה הם חומרי הגלם? איך בונים בית? רחמים, אמונה, תפילה. ככה בונים את בית השם ושכנתי בתוכם. שמעתי בשם גיסי היקר, שמתקור בחייהו, שבשבת שבע ברכות, שהוא התחתן עם אחותי, זה היה בן תרומה לתצווה בדיוק, זה היה בדיוק תצווה אז, אז הוא דיבר על זה, זה היה לפני 11 שנים, אז הוא דיבר על זה שגם אצל אומות העולם, יש מקום מאוד חשוב ומקודש למקדשים שלהם. תהיו במזרח, תהיו בדרום אמריקה, יש להם מקדשים מפוארים. אבל הוא אומר, מה, לכל דת יש מקדש. אבל עם ישראל מתייחד שאין לו מקדש. מה יש לעם ישראל? יש בית מקדש. זה לא מקדש, זה בית המקדש. הדגש זה קודם כל הבית. הבית שלנו הוא בית המקדש האמיתי שלנו, גם בזמן שהבית לא לוהג. כלומר, בית המקדש הגשמי, ואף הוא למקדש. אבל ושכלתי בתוכם לוהג כל הזמן. ראינו את השלה. כמו שבבית המקדש מקריבים קורבנות, כך גם אצלנו צריך לדעת להקריב. צריך לדעת לוותר, להקריב כדי להתקרב. כמו שבבית המקדש יש אש תמיד, ככה גם בבית שם צריך שתהיה אש תמיד שתבער. לא אש מחלוקת של מזבח שמזיל דמעות חלילה, אלא אש של אהבה, אש של דבקות. ואפשר לראות איך גם בציווי על כל אחד ואחד מכלי המשכן רמוזים יסודות גדולים בעבודת השם, עבודת השם הביתית דייקה של ושכלתי בתוכם. אז בואו נקרא את הפסוקים, נתחיל להדגים את זה מהארון, למרות שהדברים יציבים גם לגבי השולחן והמנורה ועוד דברים, ונראה שהדברים לא בפרספקטיבה של ועשו למקדש, אלא עם משקפיים, עם מבט של ושכלתי בתוכם. מקור כף. ועשו אהרון עצי שיטים המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו, וציפיתה אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו, וכולי וכולי. קודם כל, צריך לראות את המילה הראשונה. מה המילה הראשונה? ועשו. עכשיו זה מאוד מאוד מוזר, זה מיוחד, כי בכל שקלים, ועשית מנורה, ועשית שולחן, ועשית מזבח, הכל זה ועשית. הארון זה הכלי היחיד שמה נאמר בו? ועשו. אז כבר למדנו יסוד ראשון, שאם אנחנו רוצים שהארון השם יהיה בביתנו, צריך שיתוף פעולה. הבית שלנו, בית השם, הוא לא בית שהוא מה שנקרא אצלנו בעדה one man show, הופעה של איש אחד. ועשית ועשית ועשית, מגיע בקלות, אז למה לא עשית? אז למה לא עשית? למה לא עשית? למה לא עשית? לא. ועשו. כל בני הבית, אמא, אבא, האיש, האישה, הילדים, הילדות, כל בני הבית שותפים להשראת השכינה. אין כזה דבר השראת שכינה ביחיד. שכינה היא תולדה של שיתוף פעולה. לכן בציווי אל הכלי היחיד שבקודש הקודשים, שבו זה היה שם הופעת השכינה, יש ציווי ועשו, ציווי בלשון רבים. עכשיו בוא נראה את המידות הייחודיות של אהרון, גם בהם יש פרטים מיוחדים. בשונה משאר כל הכלים, הארון הוא הכלי היחיד שכל מידותיו שבורות וחצויות. הרב פינקוס, שמעון פינקוס, זכר צדיק לברכה, היה רב גדול, משגיח ומקובל, רב הקהילה החרדית באופקים, שנפטר בתאונת דרכים לצערנו, לפני 21 שנים כמעט, מה שערב פסח. ובספרו תפארת שמשון, הוא מסביר על פי פנימיות התורה, שהעניין הפנימי של חצי זה שותפות. למשל, מצוות מחצית השקל, כל עניינה זה שותפות. כל אחד נותן חצי, נניח צריך מיליון שקל כדי לחסות בדק הבית, קורבנות, לא צריך לתביא איזשהו אוליגרח, קח מיליון עליי, לא. כולנו עשיר, לא ירבה, ועדל, לא, או ימית. לא. כל חצי עניינו שותפות. חצי רומז לענווה. אין השראת שכינה בלי ענווה. כדי להצליח לעבוד יחד בלשון אסור ואסור, צריך ענווה. אם דיברנו על החופות של הרב רעם, שהרב רעם עורך פה בישיבה, אז לא יודע אם לחיות לחופות שהרב בני עורך, הייתי בהמון חופות שלו, וכמעט תמיד הוא מזכיר על ההדרכה של קדוש השם מכובד החוזה מלובלין, שטבע מתלמידיו לא לבוא ללובלין. הווה נפיץ את האור הגדול, כן, תורת חסידות, לכו לכל העיירה, לשטטל, לכל כפר, ותפיץ תורת חסידות. כמה שיותר. שיהיה בכל כפר, בכל העיירה, בכל שטטל, חסיד אחד שיפיץ את הבשורה. אמרו לו רבנו, אי אפשר, אבל למה אי אפשר? מרחד? יש מסנוגדים, יש קשיים, או חברוסה או ביטוסה, נכון? זה לא הולך. אז זה טוב, אז שיש שני חסידים בכל כפר, בכל העירה, בכל שטטל. אמרו לו, לא, רבנו, גייבלד, איך שתיים? אמרו לו, מה עם שתיים? אם יש שניים, מה יעשו? פיצוצים, יריבו. אי אפשר לריב שתי אחד. אלא אם כן יש לך DID, הפכות אישיות קשות, ושלא נדע, אוקיי? אדם נורמטיבי, לא יכול לריב עם עצמו. פייט למראה, תשבר, זהו, הם יריבו. לא, אבל אם יש שניים, הם יריבות. אז אחד אי אפשר, לא יחזיק מעמד, שתיים, גם לא יחזיק מעמד. אמר להם, החוזה מלובלין, אני מבקש מכם. תכף מרבי הרב בני תחת החופה, לחתן והקלה. אני מבקש מכם שבכל כפר יהיו אחד וחצי חסידים. אמרו לו, רבנו, ווסיס דפשוט. מה זה אחד וחצי חסידים? אמר להם, מאוד פשוט. שכל אחד יחשוב שהוא חצי, והשני הוא אחד השלם, ואז לא יהיו מריבות. לכן כל המידות של אהרון ועשו אהרון, המאתיים וחצי, המה וחצי, והמה וחצי, הכל חצי חצי. ככה זוכים מהשראת שכינה לענווה.
בסוף המקדש מבחינת מידות הוא לא יכל להיכנס באמת, אלא
הוא שהמידות נס. בגלל העבדים, לא בגלל המידות שלו. נכון? זה יהיה לו נגד לבסוף. פרט נוסף שהיה ייחודי לארון השם, זה שעובדת היותו עשוי בעצם משלוש ארונות. שלושה ארונות. וציפיתה אותו זהב דהור מבית ומחוץ לצפנו. בעצם לא היה ארון השם, היה ארונות השם, כי זה לא ארון אחד. זה ארון מזהב, פנימי, ארון עץ, ועוד ציפוי חיצוני לארון מזהב, וזה שלושה ארונות. שני ארונות מזהב וארון פנימי מעץ. מבאר, כמו שמכובד, הקומרנר הקדוש, בהיכל הברכה, פירושו על התורה, פרשת תרומה, שפה התורה אומרת זה סוד הגלגולים. ובעניין ציפוי הזה מבית ומחוץ, תלויה כל יכולת ההשגה של האדם בסודות התורה הקדושה. מקור כ"א. על כן היו שלושה ארונות, עץ באמצע וגוף האדם, ושניים של זהב נגד אורות פניים ומקיפים, ואחר כך לשום בתוכו התורה. כלומר, מי שיש לו אור פנימי ואור מקיף, משיג ידיעות התורה, ובזה יהיה מדרגתו עד שינקה ויזכר גופו שבמדרגות נפש. ובזה תבין משה משה לא פסיק, כי הגוף שבין אור פנימי ואור מקיף חוזר להיות אור, ממש אור, והגוף לא היה מפסיק כלל בין שני האורות. ובזמן הוא כתיב, בארון כתיב ועשו, כי מצד משה לא היה צריך לשלושה ארונות, כי העץ לא מפסיק כלל ולא היה בבחינת גוף. ולכן לא היה יכול לעשות הארון, אלא הם עשו ולא משה. כי משה משה לא פסיק כלל, ואין שום הפסק בין פנימי וחיצון מוקיף. עד שינקה ויזכר גופו. אריזל הקדוש כותב בעץ חיים שער מ"ג, שהארון מכוון כנגד ספירת הכתר. כמו שבכתר יש שלושה ראשים, רשד אלוהית ידע, עתיק יומין ואריך אלפין, לכן גם ארון השם הוא משלושה ארונות. לכאורה, למה זה חשוב? אני מבין את הציפוי. ארון עץ, ציפוי זהב. אבל מיכאי, למה צריך את הציפוי הפנימי? נכון? מי רואה אותו בכלל? זהב, עץ זהב. אלא לא. ציפוי הארון גם מבפנים מלמד אותנו שהשראת שכינה אפשרית רק במציאות של תוכו כברו. ואם אין תוכו כברו, אין מה לדבר על השראת שכינה. יש כלל שאומר שצריכות שהתוכו של התוכו יהיה כמו הכברו של כברו. מה זה תוכו של תוכו? האותיות הפנימיות של תוכו זה וו, שם הווה, יו"ד כו"ד, כן. ומה זה אותיות כברו של כברו? האותיות החיצוניות של כברו זה כף וו, פשט. תוכו של תוכו הוא כמו הכברו של כברו, וזה הביטוי, תוכו כברו. כלומר, מי ששם השם איתו ושכנתי בתוכר, אז הוא תוכו של תוכו הוא כמו הכברו של כברו. פה אני שם רומך, לא התחלתי לומר את זה, אבל זה דבר נפלא ששמעתי בשם הרב סולובייצ'יק, אבא שלי למד אצלו. לא ראיתי את זה בספרים, זה תורה שבעל פה ממש. על הגמרא בפסחים, דף ס"ח עמוד ב' כמדומני. רבי יוסף אמר, אני ככה אומר בעל פה, הגמרא לא לפניי, אלמלא ההוא יום הכגרים, להמשך, כמה יוסף פיקה בשוקה! כלומר, אם לא היה מתן תורה, כמה יוסף היו בשוק. לכאורה זה, מה? מה הפשט של הגמרא הזו? הפשט שאומר שאם לא הייתי, לא היה מתן תורה, הייתי עוד יוסף ועוד יוסף, אבל לא הייתי רב יוסף, סיני ועוקר הרים, לא הייתי עוד יוסקה, יוסל. אומר הרב סולובייצ'יק משהו מדהים, תשמעו, זה תורה שבעל פה. אומר, אם לא היה מתן תורה, מוכרים תופעה, יש חסדאי בישיבה, ויש חסדאי בבית עם אשתו והילדים, ויש חסדאי במילואים, ויש חסדאי בעבודה, ויש חסדאי בשוק, יש כל מיני, כל אחד, הרבה כובעים. אינו דומה, מישהו בצבא הוא ככה, ובבית עם הורים שלו ככה, ועם אשתו הוא ככה, ועם החבר'ה הוא הליצן של החצר, ובתפילה הוא... ילמלא, אבל אם אתה עובד השם, תוכו של תוכו, כמו כמו של כברו, אז חסדאי של העבודה, זה חסדאי של הבית, של הישיבה, של המילים, אתה אותו דבר כל הזמן. כי ושכנתי בתוכם, כי התוכו של תוכו, הוא כמו כברו של כברו. לכן אומר הרב סולובייצ'יק, זה מדהים. אלמלא הכגרים של קבלת תורה בסיני, הנוכח של אלוקיך, כמה יוסף פיקה בשוקה. היוסף בעבודה, ויוסף בבית, זה לא אותו יוסף. יוסף בכסף בבסיס, זה לא אותו יוסף. פשט. לא פשט. נפלא ביותר של הרב סולובייצ'יק. ולכן צריך שיהיה ציפוי פנימי וחיצוני. אין חוכמות. לכן אומר הגרא, הגאון מווילנה, ארון, יש שיטה בגמרא בברכות, שאם יש לך 9 אנשים, תצרף את הארון. עכשיו מה זה הארון? כאילו את הארון הקודש. תצרף אותו למניין ולא נפסק להלכה. אבל אומר הגרא, ארון וראשי תיבות, אחד רואה ואינו נראה. תמיד צריך לזכור את הקדוש ברוך הוא, שהוא אחד רואה ואינו נראה, תוכו כברו. ולווה יהיה מורה בשר ודם, מורה שרק מורה בשר ודם. הוא תמיד רואה אותך. לכן תוכו כברו, אל תהיה יוסף פה ויוסף שם, יהיה יוסף אחד. אבל צריך לדעת שנכון, מידה טובה מרובה, אבל כנגד כל מידה טובה שיש בארון, שהיא המימוש של ושכנתי בתוכם, יש גם מידה שלילית. מהציווי ועשו לשון רבים, צריך לדעת שיש מריבות רק בשניים. כמו שאתה צריך שניים לטנגו, אפשר לריב עם עצמך. אלא אם כן, שלך אתה תובל מתסמולת שנקראת DID ב-DSM, לא נעסוק בזה כרגע, של הפרעת אישיות, שהיא אישיות מרובת פרסונות, תקרא לזה ככה. פיצול אישיות שלא נדע. ואל תדעו, אוקיי?
כמה יוסף.
כמה יוסף, איקה בשוקה, איקה פה, כן? איקה בביתה. וכנגד מידות הארון, שהם חצאים, יש גם חצי שהוא לא מלשון ענווה והכנעה ושותפות, מחצית שדיברנו עליה מקודם, אלא חצי מלשון שבירה. יש מנהג, כך שמעתי, אני לא מהעדה הזו, אני מהעדה אמריקאית, אבל שאצל איטלקים, שאדון בחור מביא את הגברת שלו פעם ראשונה הביתה לשבת, ככה לראות את הגברת, לקבל את דרכת הדרך מהאימא ואבא לעתיד, השוור והשוויגר, אז השוויגר אמרת לו, בוא, מיידלה, בואי, כנסי למטבח. הוא עושה את מבחן הספגטי. נותן את הספגטי שלא עושה מספר 7, 5, לא משנה. ארוך כזה, כן? בבקשה, תריד. בוא נראה אותך! ואז, מביא לה סיר קטן וספגטי ארוך. עכשיו, נתקלתם אולי בעד, מכירים איך מכינים ספגטי? יש שתי אפשרויות, או ששוברים, או שמרתיחים את המים, מחזיקים מלמעלה, עד שהלמטה מתרקח, ואז לאט לאט, שישים היה אותו בחינה, לפי התנועות ידיים. כן, ואז זה משתלסל ונכנס. מה המבחן? אם אתה שובר, או יש לך סבלנות? אם היא שוברת, מתוקה שאת, אופי מהבית. אין לה סבלנות, ישר שוברת. ספגטי סבלנות, תכין. ואז אתה רואה עם המזלג, מסתובב נכון, ואוכל. ולכן חטא יכול להיות במקום של מחלוקת. נקודה אחרונה, זה ריבוי הציוויים של עשייה, ועשו, ועשית, וכן תעשו. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות בעצמנו. Do it yourself. הוא לא מראה לנו מוקדש מוכן משמיים. מחלוקת רש"י ורמב"ם, לא דן בה כרגע, למדנו בשנים עברו. אלא הוא מצווה אותנו לעשות את זה בעצמנו. יש שני סוגים של אנשים שרוצים לאכול חיות. יש צייד ויש דייג. מה עושה הדייג? שם פיתיון, משליך חכה, והוא יושב ומחכה לו כבר שנים. חולם הוא שיזכה לו, שאיזשהו קרפיון, מקודש. תן לו גפילטה, לכבוד שבת קודש. יש צייד שהוא לא מחכה. אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. הוא הולך לצוד, הוא הולך ליער, הוא מביא אותם משם. יש אנשים שהם שחקנים, יש אנשים שהם מועדים. אל תהיה אוהד, השחקן ה-12 שדוחף את הקהל, את השחקנים, ומדבר על הייחוס של האויבים, של הנדע וכו', תהיה שחקן על מגרש, תשפיע, תעשה בעצמך. וכל מה שקשור לעבודת השם, צריכים להיות שחקנים, לא אוהדים. לא המדרש עיקר, אומרת המשנה באבות, אלא המעשה. והמעשה הוא כל המגמה שם, ועשו לו מקדש שלמדנו היום שהעיקר זה ושחלתי בתוכם. ואם אין ושחלתי בתוכם, שראינו במלבים בהמשך, אין ועשו לו מקדש. עכשיו אומר הנביא ירמיהו, כל הבקשה שלנו זה אחת, שאלתי מאת השם, שיבתי בבית השם ובחיי, אומר המלבים, בשאלה זו כלולים כל השאלות. איך נזכה לעשו לו מקדש? רק אם נקיים ושחלתי בתוכם שלמדנו היום, לשם שמיים. כולל המידות הרעות, ידבנו ליבו, עירה נפולה, אהבה פסולה. וככל שאנחנו נהיה בית המקדש, ככל שיהיו יותר אנשים שהם בית מקדש מהלך, כמו דוד המלך, אומר המלבים, למה דוד לא בא לבית המקדש? כי לא היה צריך! הוא היה בית המקדש בדור אחרי שהוא מת, חייבים מקדש דחוף. וכל עוד דוד ימצא, הוא בית המקדש, לא צריך. אז ככל שיותר ויותר אנשים שכל מגמתם, ואחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. אז אין ספק שנזכה גם לרישה של הפסוק, שמה נאמר? במסלול למקדש. ואז איזה שמחה תהיה, שנאמר. ניי 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay ya 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 din la 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 ya mama din la 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 ya la la din la 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 ay ya 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 din la ya la la ya 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 זה מסוג השיעורים שקל מאוד לדבר עליהם, לחיות אותם, נכרח, חייבים, חייבים, שאלו ושכנתי בתוכם, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.